אהרון ומשה, זה בפרק ג' פסוק א', רביעי. ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. מתחיל את תולדות אהרון ומשה. יש החתם סופר כותב, שמה זה ואלה תולדות אהרון ומשה? הדגלים. מה זה הדגלים? הרי לפני כן בשלישי, יש את התיאור של כל העם ישראל כשהם היו במדבר, את הדרך שהם היו הולכים. אז היה את האיש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו, היה דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים, ודגל מחנה עידן. ארבעה דגלים שסביב למשכן יחנו, והמשכן באמצע, ולכל אחד מהם היה את הדגלים. עכשיו, איך הם זכו לדגלים? איך בזכות מהכלל ישראל זכו לדגלים? מה? במדבר, כן. בזכות מהעם ישראל זכו לדגלים, אז יש מדרש שימלא השם כל משאלותיך, ובשם אלוקינו נדגול. זאת אומרת, כשעם ישראל, כשהם ראו במתן תורה, הם ראו את המלאכי השרת יורדים, כולם דגלים דגלים, מסודרים בקבוצות עם דגלים, נתקנאו בני ישראל ורצו גם הם דגלים. ימלא השם כל משאלותיך, ועם ישראל שאלו, ביקשו דגלים, קיבלו את הדגלים שהם ביקשו, ובשם אלוקינו נדגול, ואז הם קיבלו את הדגלים. אז המלאכים עובדים בתורה של דגלים. צריך להבין מה זה דגל, ומה הקשר באמת לעניין של המלאכים. הדבר ראשון מהפירוש הזה של החתם סופר, דבר ראשון בוא נראה את הפירוש של החתם סופר, ואז באמת נסביר מה העניין של הדגלים, מה זה מתן תורה, מה באמת העניין של זה. אז דבר ראשון, במדרש כתוב, ימלא השם כל משאלותיך, או בשם אלוקינו נדגול, כשעם ישראל ראו את מתן תורה, הם ראו את הדגלים, מלאכי השרת, דגלים דגלים, יקבעו את האהבה שיהיה להם, גם להם דגלים, והקדוש ברוך הוא נתן להם את הדגלים האלה. לעומת זאת, יש מדרש אחר, החתם סופר מביא מדרש אחר, שבשעת מתן תורה, הם ראו את דמות שור במרכבה, במרכבה יש דמות אדם, דמות אריה, דמות נשר, דמות שור, ראו דמות שור במרכבה, התאבו לשור, והלכו ועשו את העגל. כך כתוב במדרש. אז אומר החתם סופר, רגע, אז מה הם ראו והתאבו? הם ראו והתאבו את השור ועשו את העגל, או שהתאבו לדגלים וקיבלו דגלים? אז אומר... דגלים, יש הדגל מחנה דן היה נשר, היה באמת, כתוב שהדגלים האלו היו ארבע צורות האלה, אבל הוא אומר, כאילו, זה לא מסתדר שיש שתיים יחד. אז החתם, בפרט שאתה רואה מה התוצאות, תוצאות של הדבר הזה, של ההתאבות לדגלים, הייתה תוצאה חיובית, התוצאה של ההתאבות לשור הייתה תוצאה שלילית. אז החתם סופר מסביר שתלוי מי. היו חלק מעם ישראל שהתאבו לשור, והיו חלק מעם ישראל שלא, לא התאבו לשור, אלא דווקא התאבו לדגלים. אומר, העמך התאבו לשור, ולכן מה שיצא זה העגל. אבל משה ואהרון, הצדיקים, הם התאבו לדגלים, ולכן עם ישראל קיבל בזכותם את הדגלים. אז הוא אומר, כאילו, הוא מסביר את זה בפסוק, ואלה, מה, הדגלים שלמדנו עד עכשיו בשלישי, עכשיו אנחנו מתחילים רביעי, כאן, איך הפסוק הקודם נגמר? כן חנו לדגליהם, וכן נשאו. שהיית הדגלים, ואלה, הדגלים האלה, הם תולדות אהרון ומשה, התוצאות של מה שאהרון ומשה התאבו ביום דיבר השם את משה בהר סיני. בפרק ג' פסוק א', רביעי. פרק ג' פסוק א', רביעי. ואלה, מה, הדגלים שאותם למדנו לפניכם, הם התולדות, התוצאות של אהרון ומשה, של מה שהתאבו אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני. מה, כשביום ההוא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בהר סיני, בזמן מתן תורה, אז אז אהרון ומשה התאבו לדגלים, ואלה תולדות אהרון ומשה, הדגלים האלה הם תוצאה של מה שהם התאבו אז. אז באמת להבין באמת מה העניין של הדגלים, מה זה מלאכי השרת יש להם דגלים. ובכלל את החשיבות של הדגלים, יש דברים נפלאים נאמרו בעניין הזה. יש בשיר השירים, אנחנו אומרים את זה גם בהקדמות מילים, שאומרים באשכנזים בכל אופן, אומרים לפני קריאת התורה של שבועות, אז בנוסח שם אומרים, תאים ומתכנשים כחייזו את ואתה. באים הגויים ומתאספים כמו גלי הים. כולם נאספים לעם ישראל. מתכנסים. תאים ומתכנשים כחייזו את ואתה. באים ומתאספים כגלי הים. תמהים ושיילין לי, תמהים ושואלים מבני ישראל, בעסק עטבטה, בעסק של האותות, האותות שהקדוש ברוך הוא, המופתים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ואז יש להם שאלה, שאלה מאוד מאוד קשה, שהאנושות כולה שואלת, מתקבצת ושואלת, ועד היום אין להם תשובה לזה. מנן ומן הוא רחימך? מי הוא ומה הוא האהוב שלך, של עם ישראל? שפירה בריבטה, היפה במראה, שפירה בריבטה, היפה במראה, ארום בגיני שבשבילו, שבגללו, ספית, את סובלת ומוכנה להיות, כדאי לכם לסבול כל כך הרבה איסורים, מדור הרייבטה, לגור במעונות הריות. מי הוא זה האהוב שלכם, של עם ישראל, שאתם מוכנים בשבילו להיכנס לגובה הריות? מה קורה פה? מיליונים, מיליונים, מיליונים במשך דורות. עזור 1,000 שנה אחורה, 1,500 שנה, מסעי הצלב הראשונים, השניים, הגזרות תח ותח, מיליונים של יהודים שהסכימו בשמחה למסור את נפשם על קידוש השם. רבי יוסף, רבי יוסלמן מרוסיים, ידוע אחד מהשתדלנים הגדולים שבכל הדורות, חי לפני 500 שנה ויותר, בגרמניה, בזמן של מקסימיליאן, קרל הגדול, יש ספר של מאיר ליימן, הרב ליימן, על הנושא הזה, ספר נפלא. זה ספר שכולו יראת שמיים. ספר שמלמד, הספר הזה, שהרב יוסלמן קורא לזה, רב יוסלמן, ספר שכולו יראת שמיים, אמונת חכמים, ספר נפלא. בכל אופן, אבל הוא כותב, רב יוסלמן, יש לו יומן, והיומן שלו הוא כותב, שאלה שנהרגים על קידוש השם, לא מרגישים שום איסורים. אז מה עשה זה כבר כתוב בתשבט? הוא מתאר שם סיפורים, איך שיהודים הלכו, באמת, להריגה, בשמחה, עצורה. פשוט הם שרו, רקדו, סמכו כשהם הולכים להיהרג. והגויים מתפלאים ושואלים, סבא, יש לנו כמה משוגעים שחררו אותו מוות או דברים כאלה, אבל במשך דורות, עם שלם, מכל הסוגים והמינים, כולל אנשים הפחותים ביותר. יש סיפור נפלא של הסבא משפולי. סבא משפולי היו גנבים בעיר שלו בשפולי, היה קורא להם הגנבים הקדושים שלי. סיפור חסידי אמיתי. את הגנבים הקדושים שלו. פעם אחת אפילו בטיש, אחר ישב ואמר שראה עכשיו בשמיים שהשטן הביא כמויות כמויות של עבירות שעם ישראל עשו, והוא רצה לקטרג על עם ישראל, ואומר, לא היה לי מה לעשות, לא הצלחתי למנוע שום דבר, קראתי לגנבים הקדושים שלי והם גנבו את כל העבירות, לא נשאר כלום. הוא לא התכוון שהגנבים נכנסו שם וגנבו, הוא התכוון בזכויות שמצאתי, דווקא אצל הגנבים האלה, אצל האנשים הפחותים האלה, הצלחתי להראות שעם ישראל הם בכל זאת צדיקים, למרות הכל. היה אחד, לענייננו, מה שהיה, אנשים שאתה לא הבינו למה הוא קורא לגנבים האלה, שבאמת היו גנבים, הם לא היו, לא קראו להם את הכינוי הזה בחינם. הם היו באמת גנבים, למה קוראים להם, למה הוא קורא להם הגנבים הקדושים שלי? פעם אחת, הקבוצה הזאת החליטו שהולכים לגנוב בכנסייה. וזה היה ביניהם אחד שהיה כזה דק, תנום, וזה, היה שם חלום גבוה למעלה, שחלום קטן, הרימו אותו ככה עם סולם גנבים, הכניסו אותו פנימה, הוא נכנס, ואוסף שם את כל כלי הלא קודש שיש שם, אוסף הכל, מכניס לתוך סכים גדולים, גורר אותם איתו, ואולי איך הוא יעביר את הכל ביחד איתו, אז הוא כאילו, זה איזה קול של ינשוף, שהחבר'ה הגנבים למטה יתחילו לתפוס את החפצים שהוא זורק. הוא מתחיל לזרוק, אבל למזלו הרע, בדיוק עבר שם משמר העיר, הגנבים ברחו, הם שמעו מישהו מציית, פתאום מתחיל לעוף זהב מלמעלה. קיצור, חיכו לו עד שהוא, כן, לא הייתה לו ברירה, תפסו אותו. טוב, תופסים אותו, מעמידים אותו למשפט, ואז במשפט הוא בא ואומר, תשמעו, אני, מה לעשות, אני יהודי, אבל אין לי פרנסה. הלכתי לבית הכנסת, התפללתי, זה לא עזר לי. החלטתי, אולי בוא ננסה את זה של הנוצרי, אולי הוא יכול לעזור משהו. אומר, נכנסתי באמצע הלילה דרך החלון, נכנסתי לטמפל שם, ואני נעמד ומתחיל לדבר, לבקש מהפסל שנמצא שם, מהצלוב, שתעזור לי, זה. ואז גם הוא פותח את הפה, הדמות שנמצאת, והוא אומר, אין בעיה, כמה אתה צריך? אמר לו, כמה שאתה מוכן לתת? אמר, יופי, קח כל מה שיש פה. אמר, שמעתי בקולו, לקחתי. טוב, מה יעשו עכשיו? יגידו, לא, הוא לא מדבר, עיניים להם ולא יראו. טוב, אומרים לו, אין בעיה, אבל תתנצר. אין בעיה, מקבלים את הסיפור, אם אתה מוכן להתנצר. אז הוא אומר לו, אני גנב, אני פושע, אבל את האמונה שלי אני לא יומיו. על זה אין על מה לדבר. כן. ככה? מי זה הסופר הזה? יסד בבל. יצחק בבל. בבל. אומר ככה, הם היו גנבים, אבל את יהדותם הם לא שכחו. רוב גם זה, כן. אז אומר, את יהדותם הם לא שכחו. מה שמספרים על הגנבים של שפולי, זה ש... טוב, תפסו את הגנב הזה, אומרים ככה, נהרוג אותך ביסורים. לקחו חבית גדולה של זפת, הכניסו לו את הידיים לתוך הזפת הרותחת, עיניים שלו נצלות שם, בוער, והוא צועק, אני גנב, אני פושע, אבל את הדת שלי אני לא אמיר, שמע ישראל. ואז אומרים לו, אפשר עוד לרפות אותך? לא. הרגו אותו ביסורים נוראים, והבן אדם לא עזב את האמונה שלו. ומספרים שעד היום הקבר שלו נמצא שם הגנב הקדוש. וש... יש באמת... נכון, נכון, יוסף משיטה. הרי יש התעוררות של תשובה, אפילו האדם הנמוך ביותר. אבל זה בעצם השאלה של הגויים, הם לא מבינים את זה, מה קרה פה? לא, אתה לא מדבר על בן אדם, איש דת, שכל החיים שלו זה... מה, גנב, פושע, הוא בעצמו עובר על המצוות של התורה. ופתאום זה מגיע, לא, לא, לא. בשביל הקדוש ברוך הוא לא מבצר על כלום. מנן ומן הוא רחימך, מי הוא זה ואיזה הוא האהוב שלך? זה הקדמות. אומרים לפני קראת התורה של שבועות. שפירה ברייבטה, הרום בגיני שבשבילו ספית מדור הרייבטה, את מוכנה להיכנס לגובה הריות. ואז הם מציעים לעם ישראל, יקרה ויעת, אם תעבי למרוותה, אם את תעברי אלינו, בואו נתערבב ביחד. ואז את יפה, את טובה, אתם חכמים יהודים, אתם מוכשרים, פרס נובל, יש לכם אחוזים גבוהים, בכל האוניברסיטאות אתם מוצלחים, קדימה, בואו נתערבב ביחד. למה אתם כל הזמן נמצאים ככה, מתבדלים, נמצאים לכם לבד? ראותך נעביד לי, אם אתם תבואו, תתערבבו איתנו, תעזבו את הדת שלכם, נהיה לעם אחד, נעשה לכם את רצונכם, ראותך נעביד לי בכל התרבטה, בכל המקומות. נעשה ממכם שלטונים ודוקסים והפרקסים, כמו שהמדרש מביא. ואז עם ישראל אומר להם, בחוכמתה מטיבתה לכון. מונים להם, בחוכמה משיבה להם, כנסת ישראל, קצת להודעותה. את הכל אי אפשר להסביר לגוי. אבל קצת אפשר להגיד לו. מה היא אומרת? ידעתון, אם אתם הייתם יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא, חכמין לי, אם הייתם חכמים מספיק לדעת ולהכיר אותו בהשתמודעות ההכרה טובה, רבותכון, כל הכבוד וכל הגדולה וכל הרבנות, הדברים הגדולים שאתם מציעים, מה חשיבה, מה זה חשוב בכלל, קו אל האיש וחדה, לעומת השבחים שהקדוש ברוך הוא עושה לי ועושה לנו ויעשה לנו, וככה, ההקדמות ממשיך מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו לעתיד לבוא, מה זה בכלל כל מה שאתם מציעים? יסוד הדברים זה בערך לפני 1,000 שנים, התקופת הראשונים, ההקדמות. רש"י בשיר השירים, רש"י בשיר השירים, מביא שוב על הפסוק, שובי שובי השולמית. שובי השולמית זה עם ישראל, שובי שובי, כאילו שובי עלינו לגויים, למה אתם מתבדלים מאיתנו? שובי שובי ונחזה בך, אומר רש"י מה זה ונחזה בך, מהמדרש, מלשון חוזים, שלטונות, מלכים, חשובים, נעשה אתכם חשובים אצלנו. ואז עם ישראל עונה להם, מה תחזו בשולמית? מה אתם יכולים, איזה גדולה אתם יכולים לעשות לנו? כמחולת המחניים? שמה כמחולת המחניים, כמו המחול, הסיבוב, שהיה לנו מחנות מחנות עם דגלים מסביב למדבר, במדבר מסביב למשכן? את הדגלים אתם יכולים לתת לנו? מה זה הדגלים האלה? למה התשובה שלנו לגויים זה, הם שואלים, מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבטנו? מה מצאתם בו בקדוש ברוך? הוא עשה לנו דגלים. איך המדרש, רש"י בשיר השירים, הוא עשה לנו דגלים, המדרש פה בפרשה שלנו. מה כל כך מיוחד בדגלים? שאותם אנחנו אומרים לגויים, דגלים אתם לא יכולים לעשות. את הדגלים זה משהו שיש לנו רק אצל הקדוש ברוך הוא. נכון, יכול להיות שזה כמו שאתה אומר, אפילו דגלים, אבל יכול להיות, אני חושב להסביר שבדגלים יש רעיון מסוים שזה יש רק בתורה ובאף מקום אחר. כפי לסובב פשוט בנות גלים, אתה גם לא יכולים לתת. יכול להיות. יעקב עשה בצורה של הדגלים, נכון. של הדגלים, צריך לדעת להביא מה העניין של הדגלים. יש ככה, מה יש במלאכים? המלאכים עובדים בצורה של דגלים. מלאכים, יש להם לכולם מטרה אחת. כן? אין להם בעצם כמה מטרות, אין להם בחירה. הם מלאכים, הם שליחים, מלאך בלשון הקודש, שליח. הם שליחים למטרה מסוימת. מה שמינו אותם לעשות, זה מה שהם עושים. זה היכולת שלהם, זה מה שהם עושים, וזהו זה. עם ישראל, או כל עם בעולם, יש לו בעצם הרבה רצונות, אהבות. הם יכולים להתאחד יחד. מה בעצם מסמל הדגל? זה לא איזה סמרטוט צבוע, באיזה צבע מסוים. זה מסמל רעיון. זה מסמל את האיחוד מסביב לדגל, מסביב למטרה. כשעם ישראל מתאחד בדגלים מסביב למשכן, הוא בעצם מביע את זה שלא שלי יש את המטרה שלי ולך יש את המטרה שלך, אלא שכולנו מטרה אחת מתחת לדגל אחד. הדגל שמתנוסף, נס, כמו שהוא נקרא בלשון הקודש, נמצא מעל ראשי כולם, זאת המטרה שמעלינו, אליה אנחנו שואפים להגיע. אגבת יחידה, נכון, אבל בעצם, נכון, כל שבט יש לו את היחידה שלו, את הסמל שלו, את הדגל שלו, וכולם סביב למשכן יחנו. יש וורט נפלא של רבי יעקב קמינצקי, הוא אומר שלמה עם ישראל קיבל את הדגלים רק עכשיו? למה עכשיו הם יצאו למצרים? כבר היו צריכים לקבל את הדגלים. למה רק אחרי הקמת המשכן הם מקבלים את הדגלים? זה הרי חנייה, חנייה במדבר הייתה מהרגע שיצאו ממצרים. היי נסעו, חנו. מה? יצאו ממצרים ללוויה של יעקב אבינו.
לא,
יצאו ביד רמה כתבו לנו את גלים? דגלים בידיהם? יכול להיות. הפשטות של הפסוקים אבל זה שמסביב למיטה של יעקב אבינו הלכו באמת בצורה של דגלים, וגם פה אחרי בניית המשכן, סביב למשכן יחנו, אז התחיל העניין של הדגלים. אז אומר רבי יעקב קמינצקי, אם אין את המשכן באמצע, אז אי אפשר להיפרד שכל אחד עושה את שלו. אבל אם יש את המשכן באמצע, זה מאחד שאז כל אחד יכול ללכת עם הדגל שלו. בעצם כשכל אחד הולך עם דגל אחר, יש לך דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה. כל אחד בא ואומר, אני עושה את עבודת השם בדרך שלי. יש לי את הדגל שלי והוא שונה מהדגל של השני. זה טוב מאוד. לא כל בני האדם שווים, ובאמת כל אחד עושה את עבודת השם, כל אחד יש תפקיד שלו, וכל אחד יכול לעשות מה שאף אחד אחר חוץ ממנו בעולם לא יכול לעשות. הוא היחיד בעולם שיכול לעשות את העבודה הזאת. אז למען האמת, לכל אחד יש באמת תפקיד נפרד. אז לכל אחד יש את הדגל שלו, אבל כל הדגלים נמצאים מסביב למשכן. זאת אומרת, יש את המשכן וסביבו את הדגלים. כל זמן שלא היה את המשכן, אי אפשר להתפצל את דגלים. צריכים להיות כולם יחד. ברגע שכבר יש את המשכן, אז יש מקום שכל אחד בא עם הדגל שלו. אבל סביב למשכן יחנו. כולנו למטרה אחת, בדרכים שונות. איך אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן. מה זה מחול? מעגל. נכון? כולם עומדים במעגל, וכל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, זה השם קיווינו לו ויושיענו. אז כל אחד מראה באצבעו, אומר, תסתכל, אתה תראה, אחד עומד בצד הזה ומצביע למזרח. אחד עומד בצד השני ומצביע למערב. אז רגע, לאיפה אתה הולך? זה פה או פה, זה מזרח או מערב? זה באמצע. הוא בא מהכיוון הזה, אז הוא מצביע מזרחה. הוא בא מהכיוון הזה, אז הוא מצביע מערבה. אבל בעצם כולם לאותה מטרה. אבל זה הכל כשיש את המשכן באמצע. כשיש את המשכן באמצע, אז הוא הולך בדרך אחת, והוא הולך בדרך הפוכה לחלוטין. ושתיהם דרכים טובות, כשרות ונכונות. אבל כשאין את המשכן באמצע, אז זה באמת מחלוקת, ואז זה לא טוב. ביניהם, זה יכול להיות ביניהם, זה לא מעטה, ביניהם, הכוונה ביניהם, ביניהם, זה מצביעים. זה כל אחד מצביע ביניהם. יפה. אז יש לנו את המשכן ככה, יש בברכה של עמי, יש את הנקודה הזאת בעצם, כל אחד ואחד מישראל יש לו את התפקיד שלו, כל שבט את התפקיד שלו, כל קבוצת שבטים את התפקיד שלהם, וכולם סביב למשכן יחנו. איך המשנה אומרת בפרקי אבות? אם אין אני לי, מי לי? זאת אומרת, אתה, יש לך את התפקיד שלך, שאם אתה לא תעשה אותו, אף אחד בעולם לא יעשה אותו. אם אין אני לי, אם אני לא יעשה לי את התפקיד שאני צריך לעשות, מי לי? אף אחד לא יעשה את זה במקומי. אין מי שיעשה את זה במקומי. אבל, אם ככה אתה אומר, אינדיבידואליות, כל אחד עושה לעצמו, כל אחד עצמאי. וכשאני לעצמי, מה אני? צריך שיהיה מצד אחד, כל אחד זה כלל ופרט. כל אחד מפתח את היכולות שלו, את הכוחות שלו, ועושה את התפקיד שלו, ומצד שני, מתוך התאמה עם הכלל כולו. זאת אומרת, אם אין אני לי מילי, אבל לא לפרוש מהציבור, כי הוא כשאני לעצמי, מה אני? כי כל אחד צריך לעבוד בהתאמה עם כולם. וזה בדיוק הרעיון. דגלים שסביב למשכן יחנו. אבל הדגל עצמו הוא ביטוי של גם כל העם שנמצא מתחת לדגל, מתחת לדגל הזה. וגם בכל אחד בפני עצמו הוא אחד, והוא עובד למען המטרה המשותפת. יש גם שפת אמת שמסביר על הפסוק מההפטרה, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אז הגמרא שואלת כבר שזה היה מספר בני ישראל, ומצד שני אתה אומר ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אז זה מספר או לא נספר? אז אומרים שיש שתי שלבים. יש שלב שעושים רצונו של מקום ואין עושים רצונו של מקום. השפת אמת מסביר שיש בפסוק ושמתי את זרחה, יברך אברכך וארבע הרבה את זרחה ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. זאת אומרת, יש כוכבי השמיים ויש את החול אשר על שפת הים. כוכבי השמיים זה כל אחד מאיר, כל אחד עושה את התפקיד שלו. הם יוצרים יחד איזה משהו, על כל אחד הוא גדול ועומד בפני עצמו. החול אשר על שפת הים, כשאחד בפני עצמו הוא לא משמעות, כולם ביחד יוצרים את החול אשר על שפת הים. זאת אומרת, גם בעם ישראל יש את השתי מצבים. יש מצב שהם כל אחד כרוכבי השמיים, כל אחד עומד בפני עצמו ועושה את התפקיד שלו. ויש מצב שזה כחול אשר על שפת הים, שכולם מאוחדים יחד, דייצה אחת גדולה, ויש להם מטרה אחת, כל אחד לא עומד בפני עצמו, אלא רק כחלק מציבור. אומר, זה היה מספר בני ישראל, אבל זה יהיה ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. הם כולם נעשים עיסה אחת גדולה. יש קצת לחות ביניהם, זה נהיה בלוק אחד גדול. זה ככל הים, כולם נעשים מטרה אחת. בעצם, זה נעשה על ידי מתן התורה. בזכות מתן תורה, זה התאבו תאווה, התאבו לדגלים. למה הם התאבו? לדבר הזה, שבן אדם בעצם לא עובד בשביל עצמו. הוא עובד בשביל לעשות את רצון השם. לתאווה יבקש נפרד. כשאדם רוצה את התאוות שלו, הוא נפרד מציבור, הוא לא יכול להיות חלק מציבור. גם כמו שהבאנו פעם את הדוגמה, גם כשהוא נפגש עם מישהו, גם כשהוא עובד יחד עם מישהו, אז איך זה עובד? כמו איק. אני הולך לשם, הוא הולך לשם, כל אחד הולך לכיוון אחר. אבל בשלב מסוים הדרכים נפגשות, ואז יש רגע מסוים שאנחנו עובדים ביחד. אבל מה יקרה בהמשך הדרך? אני ממשיך שמאלה והוא ממשיך ימינה, אז עוד פעם מתרחק. ואז או שיתגרשו או שיריבו, כבר יתחילו בלגנים. למה? כי זה לתאווה יבקש נפרד, כי כל אחד רוצה את הדרך שלו. לעומת זאת, שכולם יש מטרה משותפת, אז כולם מתקדמים יחד. והדגלים הם בעצם המטרה הזאת, המטרה המשותפת, שהיא לא חלק מהתאווה של הבן האדם. זה האדם שהוא נקי, שהוא עושה רק את רצון השם. יש פירוש יפה ש... רבי שבתא יודלביץ', זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, היה חוזר על זה די הרבה. צריך להגיד, יפתח הגלעדי ואבנר בן נר. יפתח הגלעדי, מי הוא היה? נולד בגלעד, אחר כך הוא גר בארץ טוב. למה? זרקו אותו, אמרו, האחים שלו אמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. לא רצו לתת לו לנחול יחד איתם. ואז הוא הלך, הלך לארץ טוב, והתאספו אל יפתח אנשים ריקים. הוא נמצא שם, אבל יום אחד המלך של עמון מכריז מלחמה, נחש מלך בני עמון מכריז מלחמה על עם ישראל, לקח את הרוצים מידו, הוא רוצה חזרה את הארץ שלו, ואין להם מי שילחם, אין מי שינהיג את העם. אז באים ליפתח ומבקשים ממנו, בוא אתה תנהיג את העם. ואז הוא אומר להם, מאוד מתבקש, אומר להם, סליחה, לא אתם צניתם אותי. ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? עכשיו באים אליי כשאתם צריכים אותי, אבל אז הם מבטיחים לו שתשמע, אם אתה תבוא והיית לנו לראש ולקצין, נחתיר אותך שאתה תהיה השופט, אתה תהיה המלך. טוב, בשביל הדבר הזה הוא מוכן, טוב, דבר ראשון מתחיל דיפלומטיה, מסע ומתן, שולח לו מכתב, לפני 300 שנה, מה היה הסיפור, ביקשנו, לא נתתם, כל... על האסון, היה צריך לפתח בשלום? אני לא יודע. למעשה לא היה צריך... רב שבתאי דלויץ' אומר, אומר את זה בבדיחה, כן? אומר שלמה משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון? הוא אומר בגלל שאם הוא היה מתחיל עם דיפלומטיה, היינו הישרים עדיין במצרים. היה מתחיל מסע ומתן ונאומים פה וועדות שם. היה כבד פה וכבד לשון, זה היה קצר ולעניין. אתה מוציא או מכות? ככה הוא אומר שם... התפיסו את זה גם בספר שלו, והדרשות המגיד, התפיסו את האמירה הזאת. נכון, נכון. פה הוא בא להילחם עם ישראל, הוא מנסה לפתוח לשלום, מנסה לפייס אותם בעצם, וזה לא מצליח, ואז יפתח הגלעדי יוצא לקרב, אבל לפני שהוא יוצא לקרב, וידר יפתח נדר לאמור. אם הוא יצליח במלחמה, הראשון שיצא מדלתי ביתו, והליטיב עולה להשם. טוב, הוא יוצא למלחמה ומנצח, ואז שהוא חוזר, כולם שמחים, כולם עובדים ברחובות, ומי הראשון שיוצא? הבת שלו יוצאת. ואז הוא אומר, ואנוכי פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב. המדרש מביא, כל מה שהיא ניסתה לטעון, כל מיני טענות בשביל לשכנע אותו, שהנה, היא אומרת לה, הסתכלתי בספר ויקרא. ראיתי שכתוב שם מן הבשר, מן הצון, אבל לא ראיתי מן האדם, אז למה אתה רוצה להקריב? והוא לא עזר כלום, הוא לא היה מוכן לשמוע. אין, אני פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב. למעשה, חכמים נחלקים, האם הוא באמת הרג אותה, או שהוא רק סגר אותה במקום נסתר מבני אדם? תראה, זו התגברות נפלאה של בן אדם, הוא פציתי פי אל השם, הוא מוכן להקריב את הבת שלו. אבל זה גרם לזה קצום. כתוב שלמה הסנהדרין לא הצליחו לפתור את נדרו? בגלל שהוא הרג 42 אלף מבני אפרים. בני אפרים ראו שהוא הולך להרוג את הבת שלו, הם התקוממו נגד זה ויצאו נגדו למלחמה. כך כתוב בילקוט. והוא הלך ונלחם בהם, והרג 42 אלף מבני אפרים כדי לקיים את הנדר שלו. מה? יפתח. ככה המדרש אומר. וכעונש על זה, אז מהשמיים הסנהדרין לא הצליחו לפתוח לו את הנדר. אבל המדרש אומר, ש... ולמה יפתח עשה ככה? למה יפתח נדר את הנדר הזה ונענש בעונש הזה שהבת שלו נהרגה או נסגרה והוא עצמו ויקבר בהרי גלעד? זאת אומרת שכל חלק, איבר מגופו נקבר במקום אחר. העונש על מה שהוא הקריב את הבת שלו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אשר לא דיברתי, ולא ציוויתי, ולא עלתה ליבי. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בקורבנות אדם. והוא נענש ויקבר בערי גלעד. הוא נקבר בכמה וכמה מקומות. כל הדבר שלו נקבר במקום אחר. אומר המדרש, למה הדבר הזה? למה הוא קיבל את העונש הזה? למה הוא הגיע לדבר הזה? לפי שלא היה בן תורה. הוא היה, כן, לפי שלא היה בן תורה. אבל המדרש מתכוון לנקודה לפי שלא היה בן תורה, לא רק החוסר ידע שלו. אלא, המדרש אומר לך, תחילה יפתח מהארץ היה. אלא הנקודה היא הגאווה שלו. הגאווה. הוא לא מוכן ללכת לפנחס, לבקש מפנחס שיציר את נדרו. לא מוכן לשמוע. למה? פנחס נענש על זה שהוא לא הגיע אליו. אבל המדרש אומר למה הוא נענש, למה הוא הגיע למצב הזה שהוא לא היה מוכן לשמוע, לפי שלא היה בן תורה. יש לו את הכבוד שלו, ועל הכבוד שלו הוא לא מוותר. ולעומת זאת יש דוגמה קיצונית מאוד לצד השני. זה אבנר בן נר. אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול המלך. אחרי ששאול המלך נפל בקרב על הגלבוע, הוא הכתיר את מפיבושת למלך על ישראל. הוא היה בשנתיים וחצי מלך, ובאותו זמן גם דוד מלך בחברון. והיו כמה חיכוכים וקרבות בין הצבא של בית שאול לצבא של דוד. ובאחד המאבקים שהיה ביניהם, אז השאל בן צרויה, השאל בן צרויה, רדף אחרי אבנר בן נר, ורצה להרוג אותו, והוא היה קל ברגליו כתבי, כאחד העילות השדה. אז הוא אומר לו, סור מעליי שאני לא אצטרך להרוג אותך, כי איך עשה פניי על יואב אחיך? והוא ממשיך לרוץ אחריו, ואז ויקהו אל החומש וימות. הוא יקרא אותו לצלע החמישית, שזה מוות ודאי, ויקהו אל החומש וימות. עכשיו, יואב בן צרויה אוחז שיש דין, יש לו דין של גואל אדם, הוא צריך להרוג את אבנר בנר, אבנר הרג את אחיו, והוא צריך לנקום את דמו. אבנר בנר מגיע לעשות שלום עם דוד המלך. הוא מגיע בשם מפיבושת, בשם עצמו, מגיע לדוד, ומגיעים לשלום בעם, שכל העם יהיה מאוחד. וכשהוא יוצא מדוד המלך, יואב מגיע אליו, ויקהו אל השלי. מה זה אל השלי? הוא התחיל לשאול אותו שאלות. הגמרא מספרת שהוא שאל אותו, גידמת, איך חולצת? מה זה גידמת? אחת שאין לה ידיים, והיא מתה, ובעלה מת, בלי בנים. אז היא צריכה עכשיו לחלוט ליבמה, או להתייבם, או לחלוט. אם הוא לא רוצה ליבם אותה, אז היא צריכה לחלוט, אבל אין לה ידיים. בתורה כתוב, וחלצה נעלו מעל רגלו, אבל היא לא יכולה לחלוט. אז השיניים, מה הכוונה? האם וחלצה נעלו מעל רגלו זה דווקא חליצה ביד, או שיכולה גם עם השיניים, בדרך אחרת, להוריד את הנעל שלו, וזה יקיים חליצה. ואבנר בן נר אומר ליואב בן צרויה, זה מעניין, שתי רמת גלים נפגשים על מה מדברים ביניהם. ואבנר בנר אומר לו, גידמת היה חולצת בשיניה, והוא מביא לו ראייה מפסוק, שאפשר חליצה בשיניים, גם מועיל. ואז הוא אומר לו, כן, אבל טכנית, איך עושים את זה? ואז אבנר בנר, השר הצבא הגדול, מתכופף על הרצפה, להראות ליואב, איך אפשר לחלוץ בשיניים? ואז יואב לוקח את החרב, ויקהו אל החומש, וימות. ואז דוד שומע את הדבר הזה, דוד מאוד מאוד כעס, וזה היה יכול לפלג את העם לגמרי, שהוא מגיע לעשות שלום, ודוד הכריז אבל לאומי, ביום הזה על אבנר בנר, ואז דוד המלך הספיד אותו, וההספד הזה מובא בנביא. הוא אומר, אבנר, הכמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות, ורגליך לא לנחושתיים הוגשו. מה זה ידיך לא אסורות? מי קשר אותו? מה הידיים שלו לא קשורות? רגליך לא לנחושתיים, מה זה נחושתיים? אזיקי נחושת. לנחושתיים הוגשו. מי קשר אותו? על מה מדובר? אז המדרש אומר, שבאותו זמן, כי לא לגיבורים המלחמה, זה ילקוט בירמיהו, כי לא לגיבורים המלחמה. אבנר בנר היה גיבור שלא היה כמותו. המדרש אומר, שאבנר בנר אמר, תנו לי מקום מחוץ לעולם, ואני אזעזע אותו. זה סוג של נקודת ארכימדס. תנו לי מקום מחוץ לעולם ואני אזעזע אותו. הוא היה גיבור עצום, גיבור עצום. וגם אחרי שיואב דקר אותו, הוא תפס את יואב ורצה להרוג אותו. הוא היה מספיק חזק, גם במצב כזה כשהוא הולך למות, למוח אותו. ומה קורה? עם ישראל מתחיל לבכות. אומרים לו, אבנר, אתה מת. ואם אתה הורג גם את יואב, למחר הפלישתים שומעים ובאים, לוקחים אותנו בשבי, את נשינו לבז, כולנו נסבול. אבנר תרחם, הוא אומר, ומי ינקום את דמי? אמרו לו, לך לדיין האמת. אז הוא אומר ליואב, לך, כאילו משחרר אותו, לך. והכוח הזה, של אדם שעכשיו נרצח, ויש לו את האפשרות לנקום, זה יצר, זה הרבה יותר חזק מלזעזע את כל העולם. להתגבר על הכוח העצום הזה, זה דבר שהוא נקמת דם עצמי, והוא כבר עצמו ביד. אבל מה? מה יהיה עם עם ישראל? בשביל עם ישראל שהם לא יסבלו, כשהפלישתים ישמעו, הוא יכול לשחרר. הוא משחרר את יואב ואומר לו, לך, טוב, עם ישראל צריך אותך. ידיך לא אסורות. הידיים שלו לא היו קשורות על ידי איזה אזיקים? האזיקים של הכבוד, האזיקים של הקנאה, האזיקים של המידות הרעות. ורגליך לא לנחושתיים הוגשו. הוא לא היה קשור במידות הרעות שלו. למה? לפי שהיה בן תורה. התורה יבנה אותו. עשה שיהיה לו כאלה מידות שהוא יכול לגבור על עצמו גם ברגע כזה, גם במלחמה כזאת, גם במצב כזה, ולשחרר את יואב כי עם ישראל צריך אותו. וזה בעצם העניין הזה של הדגלים. כשיש מטרה עליונה יותר, והבן אדם עצמו מתבטל, הוא לא כבר אני זה אני, ומה אני אשיג ואיך אני אהנה יותר, אלא יש את המטרה שהולכים תחת הדגל, ונקים את הדגל. וזה דבר שקיבלנו, עם ישראל ראו אצל מלאכי השרת במתן תורה, שזה בעצם מלאך, התנהגות של מלאך. והתקנעו וזכו לקבל את הדגלים. ואת הדבר הזה, את הכוח הזה שהתורה נותנת לבן אדם, את הדגל, זהו, אנחנו אומרים לגויים, את זה אתם יכולים לתת לנו? את הכוח הזה, אתם מתפלאים. מה, מי, מה, מנענו, מנענו רחימה? מי זה האהוב שלכם שבשבילו אתם מוכנים למות? אתה יודע מי? הדגלים. זה שנתן לנו את הדגלים, את הכוח הזה של לשכוח מעצמנו ולהתמסר לדגל. להיות למען, לחיות למען המטרה. לפי שהיה בן תורה, מה זה בן תורה? אדם שחי עם התורה, שהתורה הפכה אותו להיות אדם אחר. הוא בן תורה. הוא יציר כפיה של התורה. הוא אדם שבנוי כמו שהתורה רוצה שאדם יראה. אדם שמסוגל לוותר, מסוגל לסלוח בשביל אנשים אחרים, בשביל מטרה קדושה. יכול להיות שזה העניין של הדגלים. יש עוד כמה וכמה פירושים על העניין הזה של ואלה תולדות אהרון ומשה. יש הרב אחידה מביא, שהרי ההמשך של הפסוקים זה שאלה שמות בני אהרון, הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, הם היו הבנים. ואז וימת נדב אביהו לפני השם בהקריבה מאש זרה, לפני השם במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ונשארו אלעזר ואיתמר. אז מסביר החידה שבעצם, הם מתו בחטאו של אהרון. אהרון חטא, קם באהרון התענף השם להשמידו. לולי משה בחירו עמד בפרק. זאת אומרת, בעונש על חטאו של אהרון, הוא נהנה שמתו שתי בניו. עכשיו, בהתחלה, כמו שרשי אומר, נקראו תולדות משה. מאלעזר והתנדב ואביהו אלעזר והתאמר, תולדות אהרון ומשה. מה, ואינו מזכיר מה זה, מדובר על בני אהרון, נקראו תולדות משה, למה? לפי שלימדן תורה. אומר רש"י מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. עכשיו, האם אבא מזכה ברא, אבא זוכה לבנים שלו? אז יש, כתוב שאבא למעשה לא מזכה ברא. למה? כי הכלל הוא מי הקדימני והשלם. המדרש אומר מי הקדימני והשלם. מי נתן משהו לקדוש ברוך הוא לפני שהקדוש ברוך הוא עשה לו טובה לפני כן. אדם מל את בנו, קודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לו בן, ואז הוא מל את הבן שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. מי מל את בנו לפני שנתתי לו בן? מי קבע מזוזה לפני שנתתי לו בית? מי נתן ראשית הגז לפני שנתתי לו צון? מי נתן תרומות ומעשרות לפני שנתתי לו יבול? מי הקדימני והשלם? אם מישהו הקדים אותי, נתן לי לפני שאני נתתי לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני באמת אשלם לו. מי הקדימני? אבל מה קורה? כי מידך הכל וממך נתנו לך. אנחנו מקבלים הקדוש ברוך הוא, וחלק קטן מזה מפרישים לו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו 100, ואנחנו מפרישים לו 10. אבל הוא נותן לנו את כל 100. אבל החידה כותב, יש דברים שזה כן נחשב לבן אדם שהוא נותן. מתי? שאדם עושה מעבר למה שהוא צריך. בעירת שמיים, או במידות טובות, הדברים האלה, כשאדם עושה מעבר למה שהוא צריך, אז הקדוש ברוך הוא שומר את החסד הזה גם לדורות הבאים. וזה זכות אבות. ואז גם אבא מזכה ברא, האבא זוכה לדורות הבאים. משה רבינו, היה לו זכויות גדולות מאוד, ומי הזכויות האלה עברו? לילדים שלו. מי זה? תולדות אהרון ומשה, התלמידים. ולכן, ארבעת הבנים של אהרון, למרות החטא שלהם, או אפילו החטא של אהרון, היו אמורים להישאר בחיים. ואלה תולדות אהרון ומשה. זה אהרון ומשה ביחד, כי גם כן בנים של משה. ביום דיבר השם את משה בהר סיני, הם היו תלמידים שלו, כי הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בהר סיני, הם היו תלמידים של משה. עכשיו, אבל מה קרה אחר כך? ואלה שמות בני אהרון, בשלב מסוים, נדב ואביהו פרשו מלהיות תלמידים של משה. למה? הם הורו הוראה בפני רבם. הם בעטו במשה. הזכות של משה מגינה לתלמיד, שנחשב כמו בן כל זמן שהוא מגדיר את עצמו כתלמיד. אז ברגע שהבן לא מגדיר את עצמו כתלמיד, אז זהו, נגמר הזכות של הרב. הרב לא יכול להגן אם התלמיד לא מגדיר את עצמו כתלמיד. אומר, בהתחלה הם היו תולדות אהרון ומשה, ולכן הזכות של משה הגנה עליהם שהם לא מתו. אבל ואלה שמות בני אהרון בשלב מסוים. הם הגדירו את עצמם כבני אהרון לבד. זאת אומרת, הם פרשו ממשה. בהקריבה מזרה לפני השם במדבר סיני. הלכו והקריבו עזרה, הורו הוראה בפני רבם. אם ככה, זכות של משה לא הגנה עליהם. מה הייתה התוצאה? והיה מתנדה ואביהו. איך מסביר החידה? יש וימה, נדב ואביהו, לכאורה היה צריך להיות וימותו, שאלה הזאת שואל הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות, שואל למה נאמר בפסוק בים את נדב ואביהו לפני השם, אומר כי כל אחד מהם היה פלג גופה. כל אחד מהם היה רק חצי, הם לא היו נשואים, ובנים לא היו להם, הם לא היו נשואים. אז כל אחד מהם היה פלג גופה. ואחר כך נדב ואביהו אומר שהנשמות שלהם התאחדו לנשמה אחת, ונכנסו לנשמה של פנחס. פנחס לא היה כהן הרי בהתחלה. הוא הרי הוא נולד לפני שנמשכו אהרון ואלעזר ואיתמר, ולכן מי שנולד לאלעזר אחרי המשיכה, אז הם כבר היו כהנים אוטומטית. אבל פנחס, שנולד לפני שאלעזר נמשך לכהן, והוא עצמו לא נמשך לכהן, כי נמשכו לכהנים רק אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר. נכון, אבל אז הוא זכה לעיבור נשמה, זה נקרא ככה זוהר זוטב, עיבור נשמה, שהנשמה של נדב ואביהו, בתור נשמה אחת, כל אחד פלג גופה, נכנס לפנחס, וכאילו מכוח זה הוא קיבל את הכהונה, וזכה לנשמה שלהם שסייעה לו. איך כתוב בזוהר? לכן כתוב, וימת נדב ואביהו, כי זה נשמה אחת, בסופו של דבר. יש בסוף הפרשה, פירוש החידה הקדוש מביא, יש בעת מנורת המאור, ממש בסוף, את כל הכלים, איך לקחו אותם בזמן המסעות, ואז יש בעת מנורת המאור, ואת נעירותיה, ואת מלככיה, ואת מחתותיה, כל הדברים של, ולקחו בגד חלת, זה בפרק ד' פסוק ט', וחיצו את מנורת המאור ואת נעירותיה ואת מלככיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם. אומר החידה, מה זה מנורת המאור? הוא מביא מגורי האריזל. מנורת המאור זה התורה. מנורה תמיד מסמל את התורה, שעל ידה תהיה הגאולה האחרונה. המנורת המאור, שהיא תאיר ותביא לגאולה האחרונה. אומר, ואת נעירותיה, מי הם הנרות של המנורה הזאת? אומר, זה התלמידי חכמים, שהם הנרות של מנורת המאור. ויש את מלככיה. מה זה מלככיה? כי לקח טוב נתתי לכם. הלקח, הדברים שזוכים להם על ידי לימוד התורה. ואת מחתותיה, זה את העונשים שמקבלים אלה שפורשים מהתורה. זה ואת מחתותיה כמו מחתה של גחלי אש, גחלי רתמים. ואת כל כלי שמנה. כלי זה חף, למד, י' בגימטריה 60. שמנה זה אותיות משנה. את כל כלי שמנה, שזה 60 אותיות, 60 מסכתות של המשנה, אשר ישרתו לה, שהם משרתים את השכינה הקדושה בהם, על ידי לימוד המשנה, ובזכותם נזכה לגאולה. כך מסיים החידה, השם יעזור שבאמת בזכות לימוד המשנה ולימוד הכלי שמנה, נזכה לגאולה שלמה במירב ימינו אמן. רבי חנן יובן הקשר עם הרצוע הקדיש בכל לדקות ישראל לפי גורי בולה ותבור מצבוית, שנאמר, אני חופש מעט יפה, יגדיל צעירו וידיר.